ערב טוב. יש בתנ"ך מלחמה שעליה דיברו הנביאים שצריכה להתקיים באחרית הימים, והיא מלחמת גוג ומגוג. והמושגים ביחס למלחמה הזאת מעורפלים, למרות שהפסוקים מפורשים בכתוב, והדברים מעורפלים מכמה בחינות, גם מבחינת מהי המלחמה הזאת, מה יהיה הסנריו, כלומר איך הדברים יתרחשו, התרחיש, וגם אין הדברים ברורים ביחס למשמעות, בשביל מה יש מלחמת לדומגות. ויש גם שאלה נלווית שלישית, והיא האם זה הכרחי שתהיה המלחמה הזאת. האם הנביאים מסרו פרטים מדויקים? האם הנביאים מסרו גרסה אחת? אבל השאלה העיקרית היא באמת, בשביל מה? בשביל מה אנחנו צריכים את זה? מה זה נותן? אז ראשית כל, עלינו לראות את המקורות. המקור היותר מפורסם, היותר מפורש, שמשתמש בביטוי גוג ומגוג, הלא הוא ביחזקאל. ביחזקאל, פרקים למד ח' ולמד ת'. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, זה כינויו של יחזקאל, שים פניך אל גוג, ארץ המגוג. אז מי הוא אותו מלך? שמו גוג. האמת היא, אפשר לבטא את זה בכל מיני אופנים לפי מבטאיה של העברית. אפשר גם לבטא, למשל לפי המבטא של הספרדים, גוג. כלומר, גם הוא יכול להיות אותו נשיא שבא להילחם. שים פניך אל גוג, ארץ המגוג. מהי ארץ המגוג? זה לא כל כך ברור. אפשר לעשות גימטריות. מגוג בגימטריה 52. האם זאת מדינה המורכבת מ-52 מדינות? אני לא יודע. האמת היא, כל מיני השערות נאמרו במשך הדורות. למשל, בזמן האימפריה הבריטית, כשהמלך ג'ורג' החמישי מלך על ארץ ישראל, אז אמרו שגוג זה ג'ורג'. כשהשליט ברוסיה היה גורבצ'ב, אז גם כן עברו כל מיני דברים כאלה. מי יודע? טוב, אני ברור שהשם של המנהיג איננו כל כך להתחובה. ותמיד אפשר לכנות את הצורר בשם שאנחנו רוצים. בן אדם, שים פניך אל גוג, ארץ המגוג. נשיא, ראש, משך וטובה. כלומר, האדם הזה הוא נשיא של ראש, משך וטובה. דבר מעניין הוא באמת שהיסטורית, ראש זה השם הקדום של האומה הרוסית, כשבזמנו של יחזקאל הנביא היא בכלל לא הייתה ברוסיה, אלא הייתה במעמקי אסיה המזרחית הקיצונית, בסיביר. יש מן המשפרשים גם שאמרו שמשך זה מוסקבה. יכול להיות. יש אומרים שמשך וטובה להם שני עמים שבאזו אזרבייג'אן. השאלה היא, האם הנביא מתכוון לומר שמה שהוא מתאר זה בדיוק מה שיהיה, או שהנביא מתאר אפשרות של מלחמת גוג ומגוג כבר בדורו. ויתכן הרי שבימי יחזקאל הנביא, ייתכן שמי שהיה מועמד לבצע את אותה מלחמה הגדולה היה באמת אדם בשם גוג, ושבאמת מלך במגוג, ושהנשיא ראש משך מתובל. אבל ברור בהמשך הנבואה שהנביא בעיקר מכוון את דבריו לאחרית הימים ממש. וכך הוא אומר, ואמרת אליו, כה אמר השם אלוהים, הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותובל, ושובבתיך ונתתי חכים בלחייך, והוצאתי אותך ואת כל חיליך, סוסים ופרשים, לבושי מכלול כולם, קהל רב, צינה ומגן, תופסי חרבות כולם, פרס, כוש, ופות, איתם, כולם, מגן וחובה, גומר וכל אגפיה, בית תוגרמה, ירקתי צפון ואת כל אגפיו, עמים רבים איתך. היכון ואכן לך, אתה וכל קהליך הניכרים עליך, והיית להם למשמע. כלומר, אתם רואים שיש פה קואליציה של עמים רבים. עמים מרובים ביותר, ובאמת דורשי רשומות דרשו, גוג ומגוג, בגימטריה, נו, 70, בדיוק, 70 אומות העולם. כלומר, מלחמת גוג ומגוג היא באופן פשוט, אותה מלחמה שצריכה להיות באחרית הימים, של כל העמים נגד עם ישראל. על כל פנים, הרוב המכריע של האנושות צריך לבוא פה למלחמת הכרעה סופית באחרית ההיסטוריה. השאלה היא באמת, מה הצורך במלחמה הזאת? האם היא הכרחית? עכשיו מעניין גם מהו המועד של המלחמה הזאת. אומר הנביא, מימים רבים תיפקד, באחרית השנים תבוא. כלומר, הדבר הזה צריך להיות באחרית ההיסטוריה, אל ארץ משובבת מחרב, מקובצת מעמים רבים, על הרי ישראל אשר היו לחורבה תמיד, והיא מעמים הוצאה, וישבו לבטח כולם. כלומר, לפי דברי הנביא, הדברים ברורים, מדובר במלחמה שתהיה אחרי שיבת ציון. אחרי שהארץ שהייתה לחורבה תמיד תפסיק להיות לחורבה, אלא תהיה מיושבת, ולא עוד, אלא שיתקבצו אליה ישראל מכל העמים, כן? והיא מעמים הוצאה וישבו לבטח עליה. ועלית, כשואה תבוא, כענן לחסות הארץ תהיה, אתה וכל אגפיך, ועמים רבים אותך. כה אמר השם אלוהים, והיה ביום ההוא יעלו דברים על לבביך, וחשבת מחשבת רעה, ואמרת, ואלה אל ארץ פרזות, אבו השוקטים יושבי לבטח, כולם יושבים באין חומה ובריח, באין חומה ובריח ודלתיים אין להם, לשלול שלל ולבוז בז, להשיג ידך על חורבות מושבות. חורבות מושבות, כלומר חורבות שהתיישבו בסוף, ולעם מאוסף מגויים. אין דברים שבימי יחזקאל לא היו. הנביא כן מדבר על מצב מיוחד, עם, תופעה יחידאית בהיסטוריה, מאוסף מגויים. זה מה שקורה לנו היום. אין מדובר אם כן על מלחמה שצריכה להיות כנגדנו תושבי מדינת ישראל. עושה מקנה וקניין, יושבי על טבור הארץ. ואז יש תיאור גדול שהוא צריך לבוא, אני כאן מדלג את המפסוקים, ובאת ממקומך מירקתי צפון. כלומר מדובר על אומה צפונית. אתה ועמים רבים איתך, רוכבי סוסים כולם, קהל גדול וחיל רב, ועלית על עמים ישראל כענן בחסות הארץ, ובאחרית הימים תהיה ואביא אותיך על ארצי למען דעת הגויים אותי ויקדשי בך לאליהם גוג. כה אמר השם אלוהים, האתה הוא אשר דיברתי גבים קדמונים ביד עבדי נביאי ישראל הניבאים בימים ההם שנים להביא אותך אליהם, והיה ביום ההוא ביום בו גוג על אדמת ישראל נאום השם אלוהים תעלה חמתי באפי ובחינתי בשברתי דיברתי, אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. הנה זה כבר הנביא השני שאנחנו פוגשים בתנ"ך שמתנבא על רעש באחרית הימים. אם כן, הוא כנראה מדבר על אותו רעש שמדבר עליו הנביא השני, שהוא זכריה. זכריה הנביא בפרק י"ד מדבר על הרעש, וגם אז אנחנו נראה פרקים וכו'. בסוף יש תיאור ארוך של המלחמה ואיך שהוא ייפול על ערי ישראל, והיה ביום ההוא, אני מדלג על פרק שלם, ביום ההוא אתן לגוג מקום שם קבר בישראל, מעניין, הוא יקבר. חז"ל אומרים שזה בזכות אבי אבי אביו יפת שכיסה את ערוות נוח, אז הוא זכה לקבר בישראל. גי העוברים קדמת הים. מה זה גי העוברים קדמת הים? לא ברור. וחוסם אפי את העוברים וקברו שם את גוג ואת כל המונו, וקראו גי המון גוג. אולי שתראו גם איך יקברו אותם וכו'. כן, אני לא רוצה לקרוא לכם את כל הנבואה כי היא ארוכה מאוד, אבל דבר מעניין הוא שאותה מלחמה שצריכה להיות באחרית הימים מוזכרת גם בנביאים נוספים. כלומר, לא כולם, יחזקאל הנביא כנראה לא מסר את כל הפרטים, וגם לא כולם תיארו את המלחמה הזאת באותו אופן בדיוק. למשל, הנבואה היותר מפורסמת, שגם היא מדברת על גוג ומגוג, אבל בפרטים קצת שונים, היא בזכריה, בעיקר בפרק י"ד. אם כי בכמה מקומות זכריה רומז למלחמה כזאת העתידה להיות, אבל עיקרה של הנבואה בפרק י"ד, בהפטרה שאנחנו קוראים בסוכות, כי ישנה מסורת קדומה שמלחמת גוג ומגוג עתידה להיות בסוכות. וכן, אנחנו קוראים את ההפטרה הזאת בסוכות. מה? יש קשר לסוכות. כן, אנחנו נראה להם. כשאנחנו נבין מה הסיבה של המלחמה הזאת, מפני מה הנבואה מדברת איתנו על מלחמה כזאת, אנחנו גם נבין מה הקשר לסוכות. בספר זכריה, בפרק י"ד, באמת יש פרטים רבים, ושם המוקד של המלחמה הוא דווקא ירושלים. בעוד שביחזקאל הדבר הזה איננו מובלט, יש קצת רמזים, אבל בספר זכריה מובלט שהמלחמה תהיה על ירושלים, ונאמר שם, ביום ההוא אתן את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסיה שרות יסרטו. יש איזה אבן כבדה שצריך להרים, וכל מי שמרים את האבן הזאת, כל עומסיה שרות יסרטו, נסרטים מן האבן. כך תהיה ירושלים אבן מעמסה לכל העמים. אני חושב שאפילו היום הרשע הזה שם בארצות הברית אמר שהמזרח התיכון משגע אותי, ככה הוא לא, משגע, מה? מייאש אותי, זהו, מוציא אותי מדעתי. על מה? מדובר על כמה מטרים פה ושם, כן, מסביב לכותל, בהר הבית, זה מוציא אותי מדעתי. כן, ביום ההוא אתן את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסי עשרות ומסרטים. עכשיו אני, מה באמת אומר כאן הנביא זכריה? אני לא אקרא לכם את זה עכשיו, אולי במהלך הדברים אנחנו נצטט משם כמה פסוקים. יש גם נבואה נוספת שגם היא מדברת על מלחמת גוג ומגוג ודעת חז"ל, והיא בתהילים פרק ט', בסדר, פרק ב'. בפרק ב' נאמר, למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק. אומרים חז"ל בגמר מסכת ברכות שזה נאמר על מלחמת גוג ומגוג. יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. ננתקה את מוסרותינו ותשליחה ממנו אבותינו יושב השמיים ישחק השם ילעג לנו. אז ידבר אלינו בעתו ובחרונו יבעלמו ואני נסחתי מלכי על ציון הקודשי וכו'. אינני כאן נכנס שוב גם לכל הפרטים, אבל פה זה גרסה שלישית. כלומר, אם תשבו את תיאור המלחמה כפי שהוא ביחזקאל או כפי שהוא בתהילים ב' או כפי שהוא בזכריה, אנחנו נגיע לתיאורים של מלחמות שונות. והשאלה היא למה. אבל ראשית כל, נתחיל לגעת, עוד לפני שניכנס ליישוב הקושיה, והם כיצד יש גרסאות שונות לאותה הנבואה. עלינו קודם כל להבין מהי המטרה של המלחמה הזאת, על כל פנים על פי התוצאה שלה. התוצאה של מלחמת גוג ומגוג כתובה במפורש, גם בזכריה וגם ביחזקאל. ביחזקאל נאמר כך, והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני השם. וכן בן זכריה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, המלחמה הזאת צריכה להביא לתוצאה כזאת של קידוש השם לעיני הגויים, ובזה תושלם כוונת התורה. כי באמת יש שאלה, מה השיקולים שעל פיהם פועל הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה שלו? טוב, כמובן דרכי ההשגחה נסתרות מאיתנו, אבל לפעמים התורה מוסרת לנו פרט קטן זה או אחר שבו אנחנו רואים מהי דרך הפעולה של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו רואים באופן עקבי שהדבר שמשכנע את הקדוש ברוך הוא תמיד הוא הטיעון מה יאמרו הגויים. זה מה שבעניין אותו. כן, באמת. למשל, עם ישראל עושה את העגל, זה מאוד מרגיז. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אם זה ככה, אני מחסל את כולם. אומר לו משה, תשמע, זכור לאברהם, יצחק ויעקב. לא עוזר. אבל למה יאמרו מצרים? ברע הוציאם להרוג אותם בערים ולחלותם מיד פני האדמה. שוב מחרון עפיך, וינחם על הרע לעמך. כלומר, אתה רוצה שהמצרים יגידו שנכשלת? אומר, הכתוב, וינחם השם על הרע אשר דיבר לעשות לעמו. זה שכנע אותו. גם במלחם, גם במעשה המרגלים. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לחלוץ את האומה חלילה, הוא אומר, לא, אני לא אעשה את זה. ואולם, חי אני, וימלא כבוד השם את כל הארץ. כאן אנחנו רואים, כן, מגמה כללית של כל התורה כולה, שהקדוש ברוך הוא פועל בעיקר בהיסטוריה, הכוח העיקרי המניע גלגלי ההיסטוריה, זה התביעה האלוהית שיתקדש שמו בעולם. וקידוש שמו, אם כן, לפעמים מצריך אפילו לעבור לפעמים על דברי תורה, כפי שכתוב בגמרא ביבמות, שנוח לעקור דבר אחד מן התורה ולא יתחלל שם שמיים, כפי שקרה במעשה הגבעונים. טוב, כמובן, בדברים האלה יש כללים, כללים של הלכה, לא כל אחד עושה על דעתו. הרי כל פנים, כן. משה? כן. מה השאלה? מלחמת אחרית הימים, אתה אומר, זה לא מלחמת גוג ומגוג. ועלו מושיעים לארציון לשפוט הר עשר. מי אמר שזה לא קשור? הרי פרטים רבים משם כאן. כן? אנחנו נראה באמת מה מדובר. כן. אתה אומר דבר מעניין, שבאמת מלחמת העצמאות היה בה ממד כזה של מלחמת עולם. זאת אומרת שהייתה מעורבות על כל פנים של רוב מדינות העולם דרך ארגון האום וכדומה. כן, יכול להיות. אבל הייתי רוצה פה, כדי לא להשאיר אותנו יותר מדי בשאלה, ללמוד אתכם את דברי חז"ל במדרש שהתייחסו לקושייה שאנחנו מקשים כאן כל הזמן על הסתירה בין המקורות. וזה חז"ל במדרש שוחר טוב. מדרש שוחר טוב, מדרש על ספר תהילים במזמור קי"ח נאמר כך שם לב. יש פסוק, כל גויים סבבוני בשם השם כי ארמילם, סבוני גם סבבוני בשם השם כי ארמילם, סבוני כי דבורים דועכו כאש קוצים בשם השם כי ארמילם. שלוש פעמים כל גויים סבבוני ושלוש פעמים בשם השם כי ארמילם. איך להסביר את שלושת הפעמים האלה? אומר המדרש, כל גויים סבבוני שלוש פעמים עתיד גוג ומגוג לעלות ירושלים. כלומר, מה שראינו שלוש גרסאות בנביא, כי מדובר על שלוש מלחמות. לפי זה אין מלחמת גוג ומגוג, אלא יש מלחמות גוג ומגוג. ובאמת בחז"ל במקומות רבים אנחנו רואים שהביטוי הוא מלחמות
גוג ומגוג, ולא מלחמת. ומה עם שלושת המלחמות האלה? ואז זה כבר מסבך אותנו עוד יותר. כי אם רצינו לדעת את המטרה האמיתית של המלחמה, עכשיו אנחנו צריכים להבין למה יש שלוש מלחמות. אם כן, ישנן שלוש מטרות שונות לכל מלחמה ממלחמות גוג ומגוג, נצטרך למצוא מטרה מיוחדת, שאם לא כן הנביאים לא היו תורכים כל כך להסביר לנו שתהיינה המלחמות האלה. כן, זה מלחמות עולם, הסברנו למה. גוג מלך מגוג, הוא מביא את כל העמים. היית קורא את השיעור, לא? זהו, זה הסיבה. כן, אם כן, שלוש פעמים עתיד גוג ומגוג לעלות ירושלים, כדרך שעלה סנחריב לארץ ישראל וכדרך שעלה נבוכדנצר לירושלים. שלוש פעמים, באמת זה נכון, היו שלוש מלחמות של סנחריב, שלוש מלחמות של נבוכדנצר גם, וכל פעם היה פוטנציאל של הפיכת המלחמות האלה למלחמת ההכרעה הסופית. כך גם לעתיד לבוא צריך שלוש פעמים. פעם ראשון הוא עומד כל גויים סבבוני, שהוא עתיד לכנוס כל העולם ולהעלותם לירושלים. כלומר זה מתחיל מכנס, התכנסות של כל העמים, ולהעלותם לירושלים, שנאמר ונאספו אליו גויים רבים בכל הפרשה והמה פרוחים, כלומר נשברים, לכך נאמר בשם השם כי עמידם. מאיפה לקוח הפסוק הזה ונאספו אליו גויים רבים בכל הפרשה? זכריה. כלומר לפי המדרש המלחמה הראשונה תהיה כמתואר בספר זכריה. ומה נאמר בזכריה פרק י"ד? הנה יום בא לשם וחולק שללך בקרבך, ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר ונשסו הבתים ואנשים שכבנה, ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא ייקרס מן העיר. מה אומר לנו הנביא? הנביא אומר התוצאה הראשונה של המלחמה תהיה חבוקתה של ירושלים. המלחמה הראשונה תסתיים בזה שירושלים תצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא ייקרס מן העיר. דבר קצת מפתיע, הסגנון לא ברור, היה צריך להגיד חצי העיר בגולה וחצי העיר לא תיקרץ, או חצי העם בגולה ויתר העם לא ייקרץ. אבל כאן זה לא סימטרי, אומרים חצי העיר בגולה יתר העם לא ייקרץ. אבל אם אנחנו מסתכלים מה שקרה בתש"ח, הדברים ברורים, היה חצי העיר בגולה, לא חצי העם. חצי העיר היה בגולה ויתר העם לא ניחת מן העיר, גם זה היה, משתום הכל
היה.
כן. ויצא השם, ואז יש המשך לדבר הזה, כן? ויצא השם ונלחם בגויים האלה. מתי זה קרה? בשנת תפשין קסיים שוב הייתה מלחמה, ואין שוב הייתה מלחמה, ויצא השם ונלחם בגויים האלה, כי יום ילחמו ביום קרב, ועמדו רגליו ביום ההוא. מה זה רגליו של הקדוש ברוך הוא? מה זה רגליו? אומר רבנו הרמב״ם בספר מורה נבוכים, המסובבים על ידו, כלומר שליחיו של הקדוש ברוך הוא. אז מי זה רגלי השם? קהל. ועמדו רגליו, איפה? על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם. מאוגוסטה ויקטוריה כבשו את ירושלים. ואז יש המשך שכנראה עדיין צריך להתקיים, עדיין לא, עוד לא התקיים, כן? ונפקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גג גדולה מאוד. עכשיו לא הבנתי למה הר הזיתים צריך להיחתך. מה הוא חצה? הר הזיתים. אתה אומר הכנסיות יש שם, יכול להיות. אבל אני יודע שאחד ממורדות הר הזיתים זה כפר הבודיס. ממש חצי ההר צפונה וחציו נגבה. וכו'. שם יש גם כן תיאור של משהו שצריך לקרות. אבל על כל פנים, ההדגשה בנביא זכריה זה שהעיר תחולק. זאת המלחמה הראשונה. ממשיך המדרש ואומר, פעם שנית הוא אומר סבוני גם סבבוני, שהוא עתיד להרגיש כל האומות ולהעלותם לירושלים, שנאמר למה רגשו גויים. אם כן, המלחמה השנייה היא המתוארת בספר תהילים פרק ב'. מה נאמר בספר תהילים פרק ב'? שאל ממני ואתנה הגויים נחלתך ואחוזתך עשה ארץ, תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם. זאת אומרת שהמלחמה מסתיימת בניצחון שבעקבותיו ארץ ישראל נכבשת בחזרה וירושלים מתאחדת. יש מלחמה שנייה. מתאחדת. כן, הרעין במלחמה הראשונה ירושלים מתחלקת, ואחר כך שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ, זאת אומרת שאתה מגיע עד מלוא גבולותיה של ארץ ישראל, אז ממילא גם חזרה ירושלים להיות מיוחדת. לא, יהודי. מה? מה? מה זה? זה הפסוק. והם פרוכים, לכך נאמר בשם השם כי עמילם, פעם שנייה. פעם שלישית. אומר, עכשיו יש, אם כן, מלחמה שלישית. לא מעניין, היה יהודי אחד גדול, הרב מנחם מנדל קשר, זיכרונו לברכה. תלמיד חכם עצום שידע את כל התורה כולה וכתב ספרים חשובים, בין היתר את הספר תורה שלמה. הרב קשר, זיכרונו לברכה, כתב ספר קטן, לא כל כך מפורסם, בשם מלחמת יום הכיפורים. בעקבות המדרש הזה, אחרי מלחמת יום הכיפורים, שאל עצמו הרב קשר, האם אי אפשר לומר שמלחמת יום הכיפורים היא הייתה מלחמת גוג ומגוג? שהרי הייתה כבר מלחמה, מלחמת פשע, ומלחמת ששת הימים, ועכשיו מלחמה שלישית. ומכיוון שהוא קרא במדרש שאני קורא בו עכשיו, שתהיינה שלוש מלחמות, אז הוא ניסה למצוא ומזין במציאות שתואמים את דברי הכתוב על מלחמת גוג ומגוג, והוא מצא. הוא מצא אפילו לגבי אופן הקבורה של חללי האויב, שזה קרה בדיוק כמו שכתוב בספר יחזקאל, ועוד כמה דברים כאלה. אלא שיש כאן בעיה, והרב קשר היה מודע לבעיה, זה שמלחמת גוג ומגוג, שלושת המלחמות לפי המדרש הן על ירושלים, ואומנם מלחמת תשח ומלחמת תשכז היו בירושלים, אבל מלחמת יום הכיפורים לא הייתה בירושלים. היה לו קושי פרשני לרב קשר. אז הוא ניסה באיזושהי צורה קצת מופשטת, באיזשהו תירוץ, שאפילו אני לא זוכר מה הוא, שלומר שהמלחמה הייתה באמת על ירושלים, שהרי אז היו כל מיני גינויים וכו'. כלומר, פירש את דברי המדרש בדרך משל. מדוע? מפני שהרב קשר היה אדם מאוד בריא, והוא לא העלה על דעתו שאחרי שעם ישראל קיבל את הניצחון הגדול של מלחמת ששת הימים, עוד הוא יצטרך להילחם על ירושלים כפשוטו. ואז לא עלה בדעתו שום אדם בריא לא חשב שאי פעם ישוב האויב להילחם בנו בשערי ירושלים. אבל היום ברוך השם איננו זקוקים לכל מיני טריקים פרשניים, אנחנו כבר יכולים לגשת לגופו של עניין. הנה כתוב כאן היום, גם במלחמת המפרץ יש כאלה שחיפשו איזה פסוק בישעיהו, לך עמי בו בחדריך וסגור דלתך ועדיך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, שרדק אומר שזה יהיה במלחמת גוג ומגוג וגם דברים כאלה. אבל אין צורך בזה. היום אנחנו יודעים שאפשר שתהיה מלחמה שלישית על ירושלים, אבל איזה מלחמה? כאן המדרש נותן פרטים מאוד מעניינים. פעם שלישית אומר סבונים כדבורים. כנראה המדרש דורש דבורים מלשון דיבורים, כלומר שהמלחמה תהיה מלחמה דיפלומטית על ידי דיבור ולא על ידי נשק. אפשר להשיג הישגים גדולים מעצם הדיבור, סבוני כדבורי, שהוא עתיד לפרוס דוגמניות על כל המדינות. מה זה דוגמניות? מפרשים כאן גירוש מהרי הכהן, נוסחאות. נוסחאות, כל אחד יציע נוסחה, כן? שהוא עתיד לפרוס דוגמניות על כל המדינות להוציא כרוזות ותהיינה הצהרות. זהו האופן שבו גוג יילחם בפעם השלישית. כמה זה את אמרת? כפי שנאמר, קראו זאת בגויים קדשו מלחמה לכל הפרשה. אינני יודע אם זה מסתיים רק במלחמה דיפלומטית, אבל זה מתחיל ככה, כי בסוף והם הפרוחים, הם נשברים גם כן. לכך נאמר בשם השם כי המילם פעם שלישית. אז זה כבר מתחיל להיות יותר מפורט. אנחנו רואים הדרגה במלחמות, מלחמה של חלוקתה של ירושלים, מלחמה של איחודה של ירושלים, ולאחר מכן מלחמה בדרך דיפלומטית, ובשלושת המלחמות אנחנו מנצחים. זהו הצורך, זהו ההכרח של שלושת המלחמות האלה. השאלה באמת, אם זה ככה, רואים שהנבואה נכנסה לפרטי פרטים של של המלחמה, ואנחנו צריכים, אנחנו קצת נבוכים וצריכים להבין במה מדובר. נראה שהדברים פשוטים, כי מלחמת גוג ומגוג מוזכרת בהקשר אחר לגמרי במסכת ברכות בדף י"ב עמוד ב. מסכת ברכות בדף י"ב עמוד ב, אנחנו למדנו את זה בהקשר אחר, אבל כדאי כאן לחזור על חלק מן העניין.
מה שאני מבין, הנבואה של
יחזקאל
זה הנבואה של המלחמת השלישית.
יכול להיות.
בגלל שהראשון זה תחריה, השני זה המדרש
בתהילים. והשלישי זה...
אבל יחזקאל
לא רואים
שזה
לפי דיבורים. אז לכן אני אמרתי לך שאני לא יודע. לכן אני אמרתי לך שאני לא יודע. עכשיו, כמובן, יכול להיות שיש גם אופציות שונות לנבואה. כן, יש לנו כלל, נבואה של פורענות לא צריכה דווקא להתקיים. אם יחזרו בתשובה, לא צריכה דווקא להתקיים. יש כל מיני אופנים איך המלחמה הזאת יכולה להתקיים. מזכירים בדף י"ב במסכת ברכות, יש איזו סוגיה שאומנם למדנו אותה בהקשר אחר, אבל היא קשורה לענייננו. זה המחלוקת לגבי הזכרת יציאת מצרים בלילות. מזכירים יציאת מצרים בלילות, ועל זה אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה, כל להביא דימות המשיח. המחלוקת היא פשוטה, אני אזכיר אותה רק בקצרה. המחלוקת הפורמלית ההלכתית היא כזאת: כשקוראים את קריאת שמע בשחרית, כולם מסכימים שצריך לקרוא שלוש פרשיות: שמע והיה עם שמוע ויאמר, שמע והיה עם שמוע בגלל שכתוב מפורש בתורה שצריך לקרוא, ויאמר כדי לקיים את המצווה של זכירת יציאת מצרים, כי שם מוזכרת יציאת מצרים, ויש מצווה לזכור את יציאת מצרים כל יום שנאמר כל ימי חייך. אם כן, כל יום צריך לקרוא את הפרשה השלישית של שמע. בערבית, כאן יש מחלוקת. בערבית כולם מסכימים שצריך לקרוא את שתי הפרשיות השונות הראשונות, שהרי נאמר בהן בשוכבך ובקומך, אם כן פעמיים צריך לקרוא. לגבי הפרשה השלישית, הרי לא נאמר בתורה שצריך לזכור את יום יציאתנו ממצרים בשוכבך ובקומך, אז לכאורה היה מקום לקרוא רק פעם אחת ביום. אבל בן זומא ורבי אלעזר בן עזריה דרשו את המילה כל, כל ימי חייך, שכל בא לרבות את הלילות. וחכמים חולקים על הדבר הזה, אומרים לא, צריך לקרוא רק בבוקר, ומה שכתוב כל זה לומר שגם בימות המשיח צריך להזכיר את יציאת מצרים, כי היה מקום לחשוב שבאחרית הימים לא נזכיר יותר את יציאת מצרים. על זה, טוב, זה מפורסם, כי גם בהגדה של פסח אנחנו קוראים את זה. כן? אוי, זה? לא הייתי שם. אם כן, את המחלוקת הזאת אנחנו מכירים מהאגדה של פסח, אבל מה שפחות מוכר זה ההמשך בסוגיה. בסוגיה אנחנו רואים שבן זומא ממשיך לחלוק על החכמים, כי הרי לפי בן זומא המילה כל באה לרבות את הלילות. זאת אומרת שלימות המשיח לפי בן זומא לא יזכירו בכלל יציאת מצרים, לא בבוקר ולא בערב, כך שתפילת שחרית תהיה יותר קצרה, נכון? כי הרי לא יזכירו את הפרשה השלישית של קריאת שמע בכלל, לא בבוקר ולא בערב. ועל זה יש ברייתא. תניה, אמר להם בן זומה לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? ופתאום, בימות המשיח להזכיר יציאת מצרים, מה קרה לכם? והלא, כבר נאמר, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הילכתים שם. כלומר, ברגע שיהיה קיבוץ גלויות, אין צורך יותר להזכיר את יציאת מצרים, העיקר זה קיבוץ גלויות. כן, כך שלפי בן זומה בימינו, כבר לא צריך בכלל להזכיר את יציאת מצרים, לא בערב ולא בבוקר. שהרי דורנו ראה את התקיימותו של הפסוק הזה, שנתקבצו כל ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות. אמרו לו, החכמים חולקים על זה, ואומרים לו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה. אתה מגזים, אתה בן זומה, מהר מדי מוחק מהזיכרון הלאומי את יציאת מצרים, אלא שתהה שיעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפל לו. כלומר, אתה צודק, הקמת המדינה זה העיקר. כן, כתוב שיעבוד מלכויות, זאת אומרת, העצמאות המדינית, אתה צודק, זה יותר חשוב מיציאת מצרים. יום העצמאות יותר חשוב מפסח, זה אתה צודק. אבל לא יימחק לגמרי מן הזיכרון יציאת מצרים. והשאלה היא באמת למה? כן, זה המהר"ל שואל בהקדמת נצח ישראל, הוא שואל, מה הצורך אחרי שמגיעים לגאולה האחרונה לזכור עדיין את הגאולה הראשונה? כן.
זה מה בעדיית כולכן? לא מסכים שיהיה פה קצת ניצחון
דומי,
צריך
ביד
כל ישראל.
אתה אומר, שצריך ביד כל ישראל. אז אתה חולק בזה דברי הרמב"ן. הרמב"ן הרי אומר שכבר בימי עזרא התקיים הפסוק הזה. ובימי עזרא באו מיעוטה דמיעוטה. מה? אתה יכול לחלוק על הרמב"ן, לא אמרתי לך שלא, אבל אני בעניותי אומר כמו הרמב"ן. מה? מה? כתוב כאן אשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה. לא כתוב שהוא הביא את כל זרע בית ישראל. זרע בית ישראל, אם הוא רוצה, אומר כל. כן, על כל פנים חכמים חולקים על בן זומה ואומרים לו, לא, זה לא נכון. אמנם אתה צודק כשאתה אומר ששעבוד מלכויות עיקר, כלומר העצמאות המדינית היא העיקר, אבל יציאת מצרים לא בטלה לגמרי, יציאת מצרים תפל לה. וצריך להביא הוכחה לדבר. וכאן הגמרא מביאה דוגמה, או החכמים מביאים דוגמה, שהיא לכאורה רק השוואה לשונית, אבל היא כנראה בעלת תוכן יותר עמוק. ומה כך? כיוצא בו אתה אומר, לא יקרא עוד יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, לא שיעקר יעקב ממקומו, אלא ישראל עיקר ויעקב תפל לו. אז כאן יש איזו הקבלה מעניינת מאוד. אנחנו רואים שיש הקבלה בין היציאה מגלות בגאולה לבין המעבר מהזהות יעקב לזהות ישראל. כך גם הנציב מבולוז'ין בפירושו למגילת אסתר המודפס בסוף ספר שמות, שמסביר גם כן שיש הבדל בין השם של עם ישראל בזמן הגלות, עם ישראל בזמן הגלות נקרא יהודים, ולעתיד לבוא נקרא בשם ישראל. מהו ההבדל? זה הבדל בהגדרה של הזהות היהודית בכלל. כלומר, המצב הזה שבו אנחנו משתחררים משעבוד מלכויות, זה גם גורם לשינוי בהגדרת עצמנו. עד מלחמת תש"ח, עד מלחמת העצמאות, לפי הגמרא, היינו יעקב. ממלחמת העצמאות ואילך, הפכנו להיות ישראל. ומהו השינוי בזהות? כן? לא שומע. אתה אומר שהגאולה תלויה בתיקון הרוח. ודאי, הרוח הלאומית. זאת אומרת, מה שחסר לנו בזמן הגלות, זאת הרוח הלאומית, יש לנו רק רוח דתית. והגאולה נותנת לנו נשמה חדשה, נשמה לאומית. לא. לא, לא. כידוע. כידוע, לא. אני חוזר על השאלה. האם זה לא תלוי הגאולה בקיום תורה ומצוות? אז התשובה הייתה, כידוע, לא. א', מן המציאות, שאנחנו נגאלנו דווקא על ידי חילונים. דבר שני, דבר שני, שהגמרא בעצמה אומרת שגאולה היא תלויה בתשובה. זו מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, וכך הוכרע. מה? תוכיח. מה אתה אומר? בסנהדרין, אתה מכיר. בסדר, כן, בסדר. לא ידועים ופשוטים. לכן אמרתי, לא, כידוע. אבל זה לא הנושא גם. אתה רוצה פעם במוסד הרב קוק לזין, שיהיו, האם גאולה תלויה בתשובה? זה לא שיהיה לי נושאים, לא? טוב. עכשיו, אבל פה אנחנו רואים, לפי הגמרא בברכות, כשאנחנו לומדים את הגמרא בברכות, אנחנו לא לומדים את הגמרא בפסחים. אם כן, בברכות, הגמרא אומרת שהמעבר מגלות לגאולה הוא שינוי בזהות. מהי ההגדרה של עם ישראל כיעקב? זאת זהות דתית. הגדרתנו כישראל, זאת זהות לאומית. ישראל, על שם היכולת להילחם, שריתה עם אלוהים ואנשים. כלומר, היכולת שלנו לקחת נשק, שזהו אחד מהמאפיינים של השלטון הפוליטי. הזכות להשתמש בנשק נתונה לרשות פוליטית, לא ליחיד. אם כן, המעבר מיעקב לישראל, מהגדרה דתית של הזהות היהודית, להגדרה לאומית של הזהות היהודית. וזאת הסיבה, זהו הצורך של המלחמה הראשונה משלושת מלחמות גוג ומגוג, להעביר אותנו מיעקב לישראל. עכשיו יש לנו תירוץ כבר למה צריך מלחמה ראשונה. מדוע המלחמה זו נעצרת בירושלים? מדוע ירושלים חצויה? פשוט מאוד, כי עצם המעבר הזה גורם לחציית ליבותיהם של ישראל. כי בהגדרה, במעבר כזה, יהיו חלק מן האומה שיגדירו את עצמם כיעקב, וחלק שיגדירו את עצמם כישראל, דתיים ולאומיים. כשעם ישראל מחולק בלב, התולדה ההכרחית, ירושלים מחולקת. כי ירושלים היא לב האומה, והיא מרגישה את מה שהאומה מרגישה. כן. מה? כן, היו גם בהקמת המדינה דתיים לאומיים. אתה צודק. לא נתנו את הטון. היו אנשים שהיו גם דתיים וגם לאומיים. לא. עצם הניסוח הזה כבר הניח שמדובר בשני דברים שונים. נראה? וגם הם היו חלושים. לא נתנו את הטון בהוויה הישראלית. כן. נכון. רבינו הרב ציודה הסביר, ישראל האמיתי הוא ישראל הנגאל. ומכיוון שגאולת מצרים לא הייתה גאולה אחרונה, אז אף על פי שנקראנו קצת ישראל, היינו בעיקר יעקב. רק באחרית הימים, כשזו גאולה שלא על מנת לגלות שוב, אנחנו ישראל באמת. ורק בימינו יש גאולה שלא על מנת לגלות שוב. כפי שאומר רש"י במפורש, במגילת איכה, בסוף פרק ד', תם עוונך בציון לא יוסיף להגלותך, שאחרי גלות אדום לא תהיה יותר גלות. מפורש. ולכן אז אנחנו ישראל. כן? לא שומע. אתה אומר שיש היום מחלוקות. לא נכון. במלחמת העצמאות היו שלוש צבאות בירושלים. אצל הגנה לכי, כל אחד ניסה לכבוש את ירושלים מהצד שלו. לכן ירושלים לא נכבשה. במלחמת ששת הימים, זאת הייתה ממשלת אחדות הלאומית הראשונה במדינת ישראל, והיה רק צהל אחד, כזה כפשו, מאז יש רק צהל אחד. אז מה אתה אומר שיש מחלוקות? הלאה. אם כן, הדברים הם די פשוטים, ואז מובן למה יש מלחמה אחת. אבל אי אפשר שהמצב הזה יישאר לעולמים. מוכרחים שיעקב וישראל יהיו קשורים זה לזה. זה מה שאומרת הגמרא. לא שיעקר יעקב ממקומו. אי אפשר למחוק לחלוטין מן ההוויה הלאומית אי אפשר למחוק לחלוטין מההוויה הלאומית את הזהות הדתית. ולכן מוכרח להיות איזשהו מאורע שיפייס את שתי המגמות. וזה באמת קרה במלחמת ששת הימים. במלחמת ששת הימים קרה דבר שהביך את כולם. המאורע של הניצחון של המלחמה גרם למבוכה הן במגזר הדתי והן במגזר החילוני. כי מלחמת ששת הימים הורגשה ובצדק כמאורע תנכי מובהק שבוצע על ידי צבא חילוני. ואז הביך, כולם התבלבלו מזה. החילונים ראו את עצמם מבצעים, ראו את עצמם פתאום קשורים בשרשרת הדורות של הנבואה. והדתיים ראו את החילונים מגשימים את שאיפות הנביאים. זה גרם לאיזושהי מבוכה שעד היום הזה מדינה, החברה הישראלית לא התאוששה לגמרי ממנה. אבל זה גם יצר סוג חדש של חברה. כלומר, מגזרים שלמים במדינת ישראל שראו את האחדות בין הרעיון הדתי לרעיון הלאומי כמציאות של חיים ולא רק כתיאוריה של הרב קוק. זה הפך להיות עובדה. עובדה חברתית בעלת השפעה פוליטית. עובדה. פעם היה... יש עליי. יש סופר, סופר ישראלי גרוע בשם עמוס עוז שפעם אמר שבצעירותו הוא וחבריו לבשו דובונים צבאיים והיו מאוד גאים בזה, הרגישו חבר'ה, חבר'ה ממשיכים את הקצרה גם באזרחות, והיו ידעו גם שיש דתיים והם לובשים שחור, שחור זה יפה. ויום אחד הם ראו על הגבעות דתיים עם הדובונים. אומר, הרגשתי נעלב, גנבתם לי את הדובון שלי. כלומר, הסינתזה הדיאלקטית הפכה אותו להיות פסה, שייך לעבר. כלומר, כך שאפשר לומר שמבחינת הדיאלקטיקה ההיסטורית, אחרי מלחמת ששת הימים, גורמת להתאחדות של יעקב עם ישראל. בימינו הקימה מדינת ישראל מוזיאון לגלות, קוראים לזה בית התפוצות. מעניין, אם מקימים מוזיאון למשהו, זה אומר שני דברים. א', שהדבר ששמים אותו במוזיאון שייך לעבר. ב', שחושבים שזה חשוב בכל זאת, יש מה ללמוד ממנו. אז זה בדיוק מה שאומרת הגמרא, ישראל עיקר ויעקב תפל לו. יש כבוד ליעקב. זה לא רע, ייחוד של הזהות הדתית והזהות הלאומית. אבל הגמרא ממשיכה, וכאן הגמרא ממשיכה במסכת ברכות באמירה שאיננה הכרחית לסוגיה. כן, כי כבר הסתדרנו כבר עם זה שיעקב וישראל, יעקב תפל, ישראל עיקר. אחר כך הגמרא ממשיכה וכן הוא אומר ומביאה פסוק בישעיהו: אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו, הנני עושה חדשה, אתה תצמח. כן, עומד הגמרא, כן, הנביא אומר לנו פה שני דברים: לא לזכור ראשונות, לא להתבונן בקדמוניות, אלא לראות את הדבר החדש. כאן הגמרא אומרת: אל תזכרו ראשונות, זה שיעבוד מלכויות, וקדמוניות אל תתבוננו, זו יציאת מצרים. כלומר, אומרת הגמרא שעתיד להיות מאורע כל כך גדול שהוא יבטל בערכו את הערך גם של יציאת מצרים וגם של הקמת המדינה גם יחד. וראינו כבר שהקמת המדינה זה כמעט מוחק מן הזיכרון את יציאת מצרים. עכשיו יש לנו מאורע שהוא כל כך גדול שהוא עולה על שניהם כאחד. מה זה? הנני עושה חדשה, אתה תצמח, תנה רב יוסף, זו מלחמת גוג ומגוג. זה מה זה? כלומר, פה מתחיל להתברר לפי הגמרא תכלית נוספת למלחמה הזו, מלחמה שלישית. כי כשם שהמלחמה הראשונה והמלחמה השנייה שינו משהו בזהות שלנו, שהראשונה מעבירה אותנו מ יעקב לישראל, והשנייה מאחדת בין יעקב לבין ישראל, כך צריכה המלחמה השלישית לגרום לשינוי נוסף בזהות הישראלית. טוב, צריך פשוט להסתכל בתנך מה השמות של יעקב. ליעקב אבינו קוראים יעקב, וקוראים לו ישראל, וקוראים לו גם ישורון. כלומר, המלחמה השלישית הופכת אותנו מישראל לישורון. מעניין? אגב, באמת, עם ישראל נקרא ישורון בסוף התורה, בפרשיות האזינו, וזאת הברכה. שם שלוש פעמים משתמש, מה? או ארבעה פעמים, משתמש משה רבנו בכינוי ישורון כדי לדבר על עם ישראל, כשהוא צופה את אחרית הימים. גם בתפילת שחרית אנחנו אומרים, אנחנו בני אברהם אוהביך, זרע יצחק עקדיך, עדת יעקב בנך בחורך, שמאהבתך שאהבת אותו, משמחתך ששמחת בו, קראת אותו ישראל ישור. כן? לא, וישמע ישורון ויבעה, אומר הספרי, אלו שלוש דורות שלפני ימות המשיח. כן? שנה שמנת, אבית, כסית, שלוש דורות. עכשיו, גם הרב קוק הביא את הספרי הזה בהתכתבותו עם האדרת חמיב, בקשר למאורעות של דורות. כן, התחלת החילון. אם כן, כן. זה לא בעייתי, רק יש משהו שחסר, חסר ישורון. יש אחדות? הנה, היום, אחרי מלחמת ששת הימים, זה בתקופה של עשרות השנים עד מלחמת ששת הימים, לפני מלחמת אוסלו, הייתה תחושה שמדינת ישראל היא אכן המשך רציף של הזהות התנכית, ובתוך שכזו מתייחסים אליה אומות העולם. יש ביטוי בספר קהלת, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. ובאמת עם ישראל לא היה לו מה לומר בעולם התרבותי עד מלחמת ששת הימים. ממלחמת ששת הימים ואילך התחילו אנשים בעולם כולו להתעניין ביהדות. אותו דבר, אותו דבר. לראשונה הייתה התקרבות בין שתי ההשקפות, בין ההשקפה הדתית להשקפה הלאומית. עכשיו בואו נחזור לעניין. אתה אומר שלכאורה המצב של היום לא מראה על כך, אני אתייחס לזאת. לכאורה היום יותר קשה, אתה אומר. עוד נראה, עוד מעט נתייחס לדברים. יש בספר אורות של הרב קוק, בעמודים עין עין א' עין ב', יש תיאור של שלוש מגמות, שלושה אידיאלים שמפעמים בכל חברה, ובכלל זה גם בעם ישראל: השאיפה אל הקודש, השאיפה אל האומה, והשאיפה אל האנושיות. היום אם נגיד את זה בצורה סכמטית, זה מתואר בתור מחנה דתיים, ימניים, שמאלנים. אפשר לומר, זה לא מדויק, אני יודע שצריך הרבה נואנסים, אבל לצורך הבנת הקווים הכוללים אני משתמש בכוונה בביטויים סכמטיים. כלומר, ציבור שרואה את עצמו מומחה לענייני הקודש, ציבור שמה שחשוב לו זה שיהיה כלכלה וביטחון ושהגויים יעזבו אותנו בשקט, כן? מקדוס בהם. ויש ציבור שלישי שלא, מה שחשוב לו זה לא מה שטוב ליהודים, אלא מה שמפאר מה שעושה אותנו ראויים בעיני אומות העולם, שלא יספרו עלינו שאנחנו לא מתאימים להומניזם האוניברסלי. כן, שלושה כיוונים, שלושת המגמות האלה הם הכרחיות, אומר הרב קוק, מוכרחים להוציא אל הפועל את שלושת הצדדים האלה. מי מומחה לקודש? יעקב. מי מומחה ללאום? ישראל. ומי מומחה לענייני אוניברסליות? ישורון. וזה בדיוק מה שהמלחמה השלישית באה לעשות. המלחמה השלישית באה לתבוע מעם ישראל דין וחשבון על האוניברסליות של המסר שלו. פירוש הדבר, אתם מחזיקים בירושלים. יפה מאוד. מה זה טוב לעולם? הרי ירושלים זה בירת העולם כולו. ואם אתם, היהודים, רוצים את השלטון בא לבדכם, אז זה לאומנות צרה. אינכם מבינים את האינטרסים של כלל האנושות. ולכן צריך לחלק אותה בין שלושת הדתות, ושבעצם זאת תהיה עיר בינלאומית וכדומה. זהו הטיעון של המלחמה השלישית. ועל זה מלחמת גוג ומגוג. מה מלחמה? ולכן המלחמה הזאת היא בעיקרה לא מלחמה צבאית. לכן היא מתנהלת על ידי דיפלומטיה, על ידי הכרזות, על ידי נוסחאות דוגמניות להוציא כרוזות בכל העולם. כי זה בעצם מדובר פה על תוכן חדש, מדובר על תוכן ערכי. ולכן לא יעזור להילחם, יש פה טענה אחרת. כן.
מי שמנהל
את זה כתוב, וגם יהודה תילחם בירושלים. טוב, תמיד יהיו יהודים שיהיו רגישים לטענה הזאת, ויש מקום להיות רגיש לה. כן. אתה צודק, אין שום משמעות לאור לגויים בלי עם לבדד ישכון, אתה אומר. נכון. האם יש משמעות לעם לבדד ישכון בלי אור לגויים? זו שאלה לא
פשוט.
מה?
זה בא ממילא.
השאלה היא למה ריבונו של עולם ביקש מאיתנו להיות עם לבדד ישכון. מה הייתה המטרה של ריבונו של עולם כשהוא אמר לאברהם אבינו ועזך לגוי גדול? המטרה הייתה מבחינתו של הקדוש ברוך הוא, ונברכו בך כל משפחות האדמה. עכשיו פה אתה מגיע לנקודה חשובה, והיא מהו האופן שבו תארך הסינתזה הזאת. כן, כי הרי היום יש מחלוקת קשה בתוך אומתנו, בין אלה האומרים שמה שחשוב זה מה שטוב ליהודים, ואחרים שאומרים שמה שחשוב זה מה שטוב לגויים. איך אפשר להביא לידי פיוס והבנה בין שני הצדדים האלה? כן.
אבל היום עדיין
המגמות
של יעקב
ישראל
עדיין
זה בהשתלמות בעם ישראל,
לא גמרנו
לא עכשיו. ודאי שלא גמרנו, אתה שנגמור. תמיד יש מי שנמצא מאחורה, יש מי שמקדים. אנחנו מדברים פה על קווים כוללים. עכשיו, השאלה, כיצד להוציא אל הפועל את האחדות בין שלושת המגמות? כאן נצטרך להוסיף עוד קצת סוגריים. כל פעם שעברנו מזהות אחת לשנייה, מלבד המלחמות, היה משבר פנימי בתוך האומה. המעבר מהגדרה דתית להגדרה לאומית היה דרך משבר הדת. חילול. מה שנקרא בשפתם של חז"ל, חוצפה דעקבתא דמשיחא. המעבר מזהות לאומית לזהות אוניברסלית עובר גם כן דרך משבר. קוראים לזה הריגת משיח בן יוסף, או בשפה של ימינו, משבר הלאומיות. זאת אומרת, יש משבר פוסט-ציונות. וזה בגלל שעם ישראל מרגיש שהוא צריך לבחור בין ערך לערך, או דת או לאומיות, או לאומיות או אוניברסלית. כשמצד האמת היותר פנימית, אין שום סתירה בין הדברים. עד רבה, הדת שלנו היא דת לאומית, והלאומיות שלנו היא לאומיות אוניברסלית. כל זמן שהדבר הזה לא ברור, יש מחלוקת בעם. אבל ברגע שמבינים שאין שום הפרש בין התביעה המצוותית של הפרט לבין התביעה הלאומית, ממילא המחלוקת הדתית-לאומית נפסקת. ברגע שמבינים שהמפעל הציוני הוא בעצמו הערובה לתיקון עולם במלכות שדי, אז מפסיקים להילחם בציונות בשם האוניברסליות, אלא אדרבה, מבינים שככל שנחזיק יותר בכל מלוא רוחב ארצנו, כך נטיב יותר לעולם. יבוא יום שהגויים יבואו אלינו בטענות ויגידו, איך אתם פגעתם באומות העולם על ידי שוויתרתם על ארציכם? בשביל הטובה שלכם, אתם רציתם שקט. אבל מה עם תיקון עולם במלכות שדי? וזה בעצם שלומה שיש היום כמין דיאלוג של חרשים בין שני מחנות. אלה שאומרים, נגיד, מחנה א' אומר למחנה ב', אתם שונאי ישראל, אכפת לכם רק מן הערבים. באים מחנה ב', אומרים למחנה א', אתם שונאי ישמעאל, אכפת לכם רק מהיהודים. ואז כל אחד מתחיל לבצר את עמדתו ולומר, הראשון אומר לשני, בעצם זה לא חשוב טובת הישמעאלים. והשני אומר, לא, זה לא חשוב טובת היהודים. וכל הדברים האלה הם בוודאי בלתי נכונים. הפתרון האמיתי הוא כאשר יובן שעד רבה הגשמת המפעל הציוני בכל שלמותו ובכל סעיפי הקודש המצטרפים אליו, זהו הכלי היחיד האמיתי כדי להביא השראת שכינה וקידוש השם ושלום לעולם כולו. איפה הדבר הזה יבוא לידי ביטוי? איפה זה יתברר? מעניין, יש בחז"ל ציון של נקודה גיאוגרפית. איפה? בסוף פרשת זאת הברכה, כשהקדוש ברוך הוא מראה למשה רבנו את ארץ ישראל, אז הוא מראה לו את העתיד. חז"ל אומרים שמה שהוא יראה לו את דן, הכוונה שהוא יראה לו שעתידים לעשות פסל בדן, והוא יראה לו את ארץ אפרים ומנשה, סימן שהוא ראה כך וכך מאוהב. וכאן נאמר ויראהו, ואת הנגב ואת הכיכר בקעת יריחו עיר התמרים עד צוהר. מדוע הראה לו את יריחו? אומר הספרי, הראה לו את גוג ואת כל המונו שעתידים ליפול בבקעת יריחו. מעניין, לא יודע מה יקרה בבקעת יריחו, אבל כך אומר הספרי, שיש כנראה יחס בין ההתמודדות הגדולה הזאת בין כל האנושות כולה לבין יריחו של ימינו. כמובן, מה יש ביריחו? לא יודע. מה? השער לארץ ישראל, אתה יודע, שם השער, זאת העיר הקדומה בעולם, שם התחילה ההיסטוריה, שם כנראה היא צריכה גם להגיע לידי הגשמתה. טוב.